שעבר, לא יודע כמה שמעתם את הדפים.
זה סט אחד של דפים או שזה
לא, אחד לכל אחד? לא, 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 אחד לכל אחד וגם מזה. טוב, בשבוע שעבר למדנו למדנו גמרא שהתחלתי להסביר את, את הדברים של, של הרב קוק פה בעניה, ואני רוצה קצת להרחיב בהם, כן? הגמרא אומרת לשעה שאלה לנו משה למרום, אמרו לך אשר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל התורה בה, כן? אז יש פה שתי מטבעות לשון שהרב קוק שם עם דגש. אחד זה ילוד אישה, נכון? ילוד אישה, לא בן אדם, אלא ילוד אישה. והשני זה לקבל תורה, נכון? לקבל תורה. והדגש של הרב קוק היה שאדם בניגוד למלאך, יש פה הבחנה כזאת, הבחנה של הפילוסופים הראשונים, הרמב"ם במורה נבוכים משתמש בהבחנה הזו הרבה, בין פועל למקבל, נכון? אתם מכירים את ההבחנה הזאת בין פועל למקבל? כן. להרחיב בטיפה אולי?
אולי, זאת. כן.
אני ארחיב פה מאיזושהי זווית. אתה שומע, נתן, יש לרמב״ם בעיה. הרמב״ם מורה נבוכים, אחת הבעיות היסודיות של הרמב״ם מורה נבוכים, קשורה דווקא לפרשת שבוע שלנו, זה שהתורה מייחסת כל מיני פעלים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מריח, הקדוש ברוך הוא שומע, הקדוש ברוך הוא רואה, הקדוש ברוך הוא, כן? ונקרא לכם את זה פה בפנים, בוא נראה אם יש פה מקראות גדולות, מצוין. תשמעו, לרמב״ם יש בעיה. התורה מייחסת כל מיני פעלים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הולך, הקדוש ברוך הוא שומע, הקדוש ברוך הוא רואה, הקדוש ברוך הוא. ואז הרמב״ם טוען שזה כמובן זה הכל על דרך ההשאלה, כי דיברה התורה כלשון בני אדם, לא נאריך בזה עכשיו. ואונקלוס תרגם בכל מקום שכתוב שהקדוש ברוך הוא שומע, אונקלוס מתרגם ונשמע מן קודם השם. כלומר, זה לא שהשם שומע, אלא נשמע מן קודם השם. ואז הרמב"ם שואל, למה תמיד שאונקלוס שומע, אונקלוס תמיד עושה לזה איזה טרנספורמציה, כדי שזה לא יראה קדוש ברוך הוא שומע. אבל כשכתוב הוא רואה, אז הוא מתרגם וחזה השם, הקדוש ברוך הוא רואה. למה? מה ההבדל? לא, הרב עונה זה תשובה לא ברורה, אבל אני חושב שההבדל הוא ששומע זו פעולה נפעלת, ורואה זו פעולה פועלת. אדם רואה ושומע זה מה שנכנס לתוך הגוף. לייחס לקדוש ברוך הוא, זה נראה לי העומק התשובה של הרב במורה נבוכים, פרק מלכה. לייחס לקדוש ברוך הוא פעולה זה בסדר. לייחס לקדוש ברוך הוא הפעלה, זה דבר בעייתי מאוד, באופן כללי.
וגם לראות זה לקבל.
בפיזיקה שלנו יש פה איזשהו משהו בעייתי. במחשבה של חז"ל זה ברור שרואה זו פעולה ושומע זה נפעל. איך אני יודע את זה? למדת בבא בתרא השנה שעברה?
זה לפני שנתיים אולי.
לפני שנתיים למדתם, למדו בבא בתרא בישיבות תיכוניות, נכון?
כן.
או קידוש.
הבנתי. בכל אופן, אז אתם יודעים שיש כזה דבר שנקרא היזק ראייה, נכון? אין כזה דבר שנקרא היזק שמיעה. אם אני בונה בית ליד הבית של החבר שלי...
גם מה?
הבנתי.
יש לך עוד דק. כמה שעוד זה שלוש?
זה, קח את זה. זה. בסדר, בסדר, נו.
הנה, בוא.
שלום, שלום, מי אתם? מאיפה אתם? הבנתי, טוב, לא הבאתי מספיק דפים, תסתדרו ביניכם, בסדר? זה שניים לכל אחד, אז...
אז חסר אליי קורא שניים.
כן, אז תשבו ככה ביחד. רגע, אתם, איפה אתם לומדים? אתה לומד איפה? עכשיו כן, ואתם? באיפה? מה, בישיבה הגבוהה?
בישיבה.
בישיבה. טוב, חבר'ה. מי אתם לומדים שם? מי הרם שלכם?
שלום.
שלך?
טוב,
חבר'ה, אנחנו ממשיכים בעצם משהו משבוע שעבר. שבוע שעבר הבאתי, אין היה בברכות בדף נון משהו, בפרק הרואה, שכתוב שם כשעלנו משה למרום, אמרו מלאכה שרת מה לילוד אישה בינינו, אמר למקבל התורה בא, והרב קוק עומד על שני ביטויים, ילוד אישה ולקבל את התורה. ילוד אישה, אנחנו לא נקרא את כל הרב קוק מחדש, אבל את כל הפסקה הזאת מחדש, אני אסכם אותה בקצרה. הטענה שם של הפסקה היא שמשה רבנו הוא ילוד אישה. מה זאת אומרת? המלאכים הם שכל והאדם הוא ילוד אישה. ילוד אישה זה אומר שהוא מקבל כל מיני התפעלויות, הוא מקבל, השכל הוא פועל. אבל האדם הוא לא רק פועל, המלאך הוא שכל ולכן הוא פועל, אבל האדם הוא לא רק פועל, אלא הוא מקבל רשמים מבחוץ. יש לנו חושים, יש לנו רגשות, יש לנו גוף, והגוף הזה הוא לא רק פועל, הוא לא רק מטביע חותם, אלא גם ניתן להטביע בו חותם. ולכן אומרים המלאכים, התורה היא שכל, והשכל צריך להיות פועל ולא נפעל, ולכן נכון יותר שהשכל תישאר אצל המלאכים. השאלה הזאת של המלאכים מתבטאת כמובן באיזה מילה?
ילוד.
ילוד אישה. לא סתם ילוד, אלא ילוד אישה. האיש תמיד מייצג את הצד הפועל הזכרי, והאישה תמיד מייצגת את הצד המקבל והנקבי. ולכן אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? איך יכול להיות שנותן את התורה לבן אדם שהוא ילוד אישה, שהמושג הנשי נמצא בו, הוא עדיין קצת אישה, הוא עדיין קצת מקבל, ולכן הוא לא יכול לקבל תורה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, ההפך, הוא בא לקבל תורה. אי אפשר ללמוד תורה אם לא באת לקבל תורה. עכשיו, אפשר להסביר את זה במובן הכי בנאלי. מה זאת אומרת? אדם צריך להיות מקבל, לשמוע מה שאומרים לו, הרבס שלו, ולעשות מה שאומרים לו. אבל זה לא מה שהרב קוק עושה מזה. הוא עושה מזה משהו הרבה יותר עמוק ומשמעותי. האדם, בגלל היותו מקבל, ובגלל היותו נתון לשינויים, דווקא בגלל זה, זו הסיבה שהוא יכול לקבל תורה. אם אדם לא היה נתון לשינויים, מלאך, פועל, לא יכול לקבל תורה. כי הוא לא מקבל, כי הוא לא נתון לשינויים, כי הוא לא נתון, לא קורה אצלו כלום. הסברנו את זה שבוע שעבר, ומפה אני רוצה להמשיך, כי הנושא הזה, הסברתי את זה בשני מישורים. מישור אחד הסברתי שבוע שעבר, שהסברתי את זה על פי הרמב״ם בשמונה פרקים. הרמב״ם בשמונה פרקים חילק את נפש האדם לחמישה חלקים, נכון? יש שכל, החלק השכלי, החלק המתעורר, החלק המדמה, החלק הזן, ופספסתי אחד. מה? לא שומע. החלק המרגיש, סליחה.
הזן המרגיש, המדמה.
הזן המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי, כן? הזן זה כל המערכת העיכול, המרגיש זה חמשת החושים, המדמה זה, אולי אני אדבר עליו בהמשך, חלק המתעורר, הייתי אומר שזה עולם הרגש, והרצון במובן הנמוך שלו, לא במובן הקבלי שלו, והשכל, כולכם יודעים מה זה שכל, נכון? אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, אנחנו שכל, אנחנו השכל הפועל, אבל האדם יש לו גם חלק מתעורר, חלק מדמה וחלק מרגיש שהם כולם מקבלים. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שהוא מקבל, לכן הוא יכול לקבל תורה. מה זאת אומרת? עכשיו אני רוצה להקריא שתי שורות מהסוף שם. איפה זה? לקחתם את ה... איזה עמוד זה בעינייה?
שישים משהו.
דף פי חט. כן.
כן, עוד צדי ג' זה הפרק ט' ועוד צדי ג'. לא, סליחה, זה בשבת בכלל. לא פה, זה בשבת. לא הבאתי את הספר, אני אקרא משפט אחד מתוך זה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אמנם התשובה מאור פני מלך עולמים, כי אתם יצורי מעלה, שתכונתכם היא המפעל, הפעולה. לכן אינכם מוכשרים לקבל תורה, להירשם וכו'. אבל ילוד האישה, אשר עם כל, עם כישרון אוזנו הנטויה, לספוג אל תוכו, להישפע ולקבל, הנה הוא עולה רומי רוממות מתנשא מכל חוגים וקצבים, ונושא עליו מסע קודש קודשים, הבאת חפץ אל שדי במלוא כל העולמים וכו'. כלומר, המלאך שהוא שכל, הוא פועל. אבל מה הוא פועל? את מה שהוא, יש לו שכל, והשכל מסוגל לפעול את מה שהוא מסוגל לפעול. וזהו, זה המקום שלו, זה השכל שנולד, זה מה יש. אבל מעל השכל של הבן אדם הפרטי או של המלאך הפרטי, כן? עומד שכל אלוקי. עומד שכל אלוקי. מה יחבר, איך ייווצר ממשק בין השכל האנושי לשכל האלוקי? תשובה, אם באמת היה רק שכל, השכל הוא סגור בתוך התחומים שלו. אבל דווקא כל התחומים האלה שמתפעלים ומקבלים שינויים, הם מסוגלים להביא לאיזה דילוג בעולם השכל עד שהם יכולים ליצור איזשהו ממשק בין השכל האנושי לבין השכל האנושי. זאת אומרת, זה לא... ונשים לב מה זה אומר. עכשיו, זה פסקה שהיא חשובה מאוד, כי זו פסקה שבעצם מדברת על היחס שבין השכל והרגש בלימוד תורה. לא סתם בין השכל והרגש, אלא בין השכל והרגש בלימוד תורה. קודם כל, ההבנה באלוקות היא מצד השכל או מצד הרגש? השכל. אז ננטרל לגמרי את הרגש או לא ננטרל את הרגש? יש את הדמיון, את החושים אפילו. ננטרל אותם או לא ננטרל אותם? כי אם ננטרל אותם, אז מה? אז בעצם מה אנחנו? בדיוק, לא נהיה אלודישה, נהיה מלאכים. זה מלאך תקוע. מלאך עומד במקום. מלאך הוא מצוין, השכל שלו מצוין, אבל זה מה יש. מה שנותן לנו את היכולת לקפוץ, לדלג קדימה, זה העולמות המושפעים שלנו, העולמות הרגשיים שלנו. איך זה קורה ולמה זה קורה ומה באמת היחס בין השכל לבין הרגש בלימוד תורה, אני רוצה ללמוד איזושהי פסקה בפרק תשיעי בברכות. אז הגמרא, איזה פסקה זו? צילמתי לכם היום בעמוד בודד. פרק תשיעי בברכות וקוף צדיבב. כן? בפסקה קוף צדיבב. הגמרא מדברת על הבעיה הידועה שהאם האדם נברא שניים או אחד. אז יש בגמרא שתי דעות. דעה אחת, שהאדם נברא דו פרצופי. כן? נברא לו פרצוף זכר ופרצוף נקבה. ודעה שנייה, שנברא לו פרצוף זכר וזנב. ומהזנב יצא נקבה. מחלוקת רב ושמואל בגמרא. כן? כן, יש שתי דעות בגמרא בברכות. האם האישה הייתה פרצוף, מה זה הצלע? האם הצלע הזה זה זנב? כן, הרי הצלעתי שאנחנו לומדים עכשיו בגמרא בקידושין. אז האם הרי הצלעתי, הכוונה היא הרי הזנבי, או הרי את הפרצוף השני שלי? מחלוקת רב ושמואל.
צלע זה לא צד.
מה?
צלע זה לא צד.
צלע, אבל מה היה שם בצלע? זה לא, ברור שזה לא חייב להיות דווקא צלע, מה שאנחנו קוראים צלע. נכון? והשאלה היא מה, זה נכון, זה צד, מה היה בצד השני? האם בצד השני היה פרצוף או זנב? מה היה הצד השני?
בשיעור של רבי גיל הוא דיבר על זה שרבי שמעון בר יוחאי אמר שאם הוא היה במעמד הר סיני, הוא היה קובע לקדוש ברוך הוא למה לא בראת שתי פיות לבני האדם, שאחד יהיה לתורה ואחד יהיה לזה. ואם האדם נולד עם שתי פיות, אז אולי אחד יקבע על הקדוש ברוך הוא.
טוב, לא, הכוונה היא לכל, גם לצד הזכרי וגם לצד הנקבי. טוב, אז הוא אומר ככה. הגמרא אומרת, ביש למה למד אמר פרצוף, היינו דכתיב זכר ונקבה בראם. אלא למד דאמר זנב, מהי זכר ונקבה בראם? הרי הוא ברא זכר עם זנב. כדי רבי אבא, לרבי אבא ראם הכתיב אחר זכר ונקבה בראם מוכתיב, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הכיצד? בתחילה עלה במחשבה לברות שניים, ולבסוף לא נברא אלא אחד. זאת אומרת שלמד דאמר שהאישה הייתה זנב, אז בתחילה, למאן דאמר שהם נבראו שני פרצופים, אז כך עלה ובפתרה נגדוש, האדם עם שני פרצופים, פרצוף זכרי ופרצוף נקבי. אבל למאן דאמר שהאישה נבראה זנב, אז היה ככה. בהתחלה הקדוש ברוך הוא רצה לברור
זכר
ונקבה. ואז הוא התחרט וברא זכר עם זנב. ואז הוא עוד פעם התחרט והוריד לו את הזנב ועשה ממנו נקבה. נכון? זה מה שיוצא מהגמרא.
בסדר טוב, כי זנב מקשקשת,
שם מקשקשת, אז כאילו... טוב. נכון? זה מה שיוצא מהגמרא. מה היה אתה? בשביל מה זה קרה כל התהליך הזה? שהקדוש ברוך הוא אמר, ככה, אז ככה. מה יצא מזה? ברור של סוף מעשה במחשבה תחילה. מיעוט הדמות של אולי, למי יש יותר כבוד? לזה שאמר שהיא זנב או לזה שאמר שהיא פרצוף בפני עצמו? פרצוף, נכון. אז לזה שאמר שהיא זנב, הוא ממעט את הדמות של הנקבה. מיעוט הדמות של הנקבה מתייחדת בכוח הרגש המתגבר על השכל והמשפט, כן, איפה עוד הוא אמר את זה בעצם? ילוד אישה, נכון? האישה היא הצד המקבל, לא, זה לא רק שהנשים יותר רגשניות, זה משהו הרבה יותר יסודי בכל העולם הקבלי, שהצד הנקבי הוא הצד המקבל, והצד הזכרי הוא הצד המשפיע, זה שמש וירח, זה קודש הבריך ושכינתה, זה זכר ונקבה, כל העולם בנוי ממשפיע ומקבל. מיעוט הדמות של הנקבה מתייחדת בכוח הרגש המתגבר על השכל והמשפט, אף אם נאמר שתכונת השלמת הרגש איננה שיעור קומה לעצמה. כלומר, איך להתייחס לרגש ולשכל? האם זה שיעור קומה לעצמה? האם זה, יש כאילו שני מסלולים. יש מסלול של שכל ויש מסלול של רגש. זה שני מסלולים בעולם. שזה המאן דאמר שמה?
אני.
שנראו שני פרצופים. יש שני מסלולים. כן? אבי נאמר שתכונת השלמת הרגש איננה שיעור קומה לעצמה. גם אם נאמר שזה לא שני מסלולים, אלא הרגש הוא תמיד תפל לשכל. ואינה באה כי מקץ ושיעור של השכל בהחלשו. זאת אומרת, מתי אני מכניס את עולם הרגש והדמיון? מתי מגיע השכל? מתי מגיע הרגש לפעול? מתי אני מתחיל להפעיל את עולם הרגש שלי? כשהשכל נגמר, כשהשכל נחלש, שזו נקודה שאני מרגיש שאין לשכל מה לפעול. גמרתי את השימוש בשכל, נגמר העסק של השכל, עכשיו אני מכניס את עולם הרגש לפעולה. כי נגמר לי השכל, מה לעשות? אף אינו ראשון תחולת השלמת הרגש, אינה שיעור קומה לעצמה, ונאמר כי מקץ ושיעור של השכל בהחלשו. על כן אין ראוי לומר שזאת היצירה היא יצירת פרצוף בפני עצמו. אני אתן את הדוגמה הבנאלית ביותר בהקשר הזה. אתם עוד לא בגיל, אבל כשנפגשים עם מישהי, אז תמיד ההכוונה הפשוטה היא קודם תחשוב אם אתה רוצה אותה, אחרי זה תחשוב אם תרגיש אם אתה באמת זה נראה לך מתאים. אבל אם אדם ילך בכיוון ההפוך, הוא ימוטט את כל ה... בלי קשר כרגע לעולם דתי או לא, לא עולם דתי, זה פשוט לא נכון. לא נכון לחשוב בצורה הזו. אדם בוחר לעצמו ישיבה. בסופו של דבר, הסיבה שאתם הגעתם לפה והם הגיעו לשם, לא היה פה איזה שיקול מאוד שכלי וברור. היה שיקול, באיזשהו שלב אמרתם, יאללה, מה נראה לי יותר? נכון? איך החלטתם לאיזה ישיבה ללכת? מה? נתן, איך החלטת? אין בזה איזה הסבר מאוד ברור. החלטתי בגלל ש... אתם לא יכולים לתת הרצאה למה נתתם לישיבה הזאת, למה הלכתם לישיבה הזאת ולישיבה הזאת.
אין באמת זה. מה זאת אומרת אם אתה רוצה?
מה? בוא נדבר רגע על ישיבה יותר ויותר.
מה,
איך החלטת? איך, מה? תן לי עכשיו הרצאה למה הלכת לאלי ולא ל... לא יודע מה, למה התלבטת. נגיד שווה חברון, יש לך איזה הסבר מדויק? אין לך הסבר, נכון? אז זה לא אומר שלא הפעלת את השכל. הפעלת את השכל, באיזשהו שלב כבר לא היה יותר מה... איך להכריע בין א' לב'. אין דרך להכריע בין א' לב'. זאת אומרת, יאללה, בוא נרגיש לאן נראה לי יותר נכון ללכת. אם ההתחלה, אדם יבוא ויגיד, בוא נראה איפה אני יותר מרגיש טוב ללכת. אז יכול להיות שהוא יגיע בכלל, לא יודע מה, למקום לא רציני, לא משמעותי, לא נכון, לא. אבל אם אדם קודם כל חושב מה אני רוצה, ואחרי שהוא חשב, הוא מגיע לשלוש דברים, שלוש אפשרויות. אז הוא אומר, בוא נראה עכשיו מה אני מרגיש. אבל אם הוא יעבוד הפוך, זה יהיה לא נכון.
אז בגלל שאתה רואה את זה ככוחות מקבילים.
שכל ואיתו מרגש. אני לא אמרתי, הפוך. אני לא רואה את זה ככוחות מגבילים. כוחות מגבילים זה שתי פרצופים. כוחות לא מגבילים זה אומר אני משתמש בשכל, ושם נגמר. אין לי איך להחליט. אז אני אומר, מה אני מרגיש יותר?
הם הרי קשורים אחד לשני.
נכון, ברור שהם קשורים.
כל דבר רגש, אתה יכול למצוא לו בסיס בשכל.
ברור שהם קשורים, לגמרי ברור שהם קשורים. אבל מתי אתה מפעיל כל אחד? מתי נכון להפעיל כל אחד? אתם יודעים שבניהול, אומרים שכשאתה מתלבט, מה זה אומר שאתה מתלבט? זה אומר שההחלטה היא בעצם לא חשובה, זורק מטבע. עכשיו, כשמדובר על עסקים, זה נכון. אם אתה מתלבט בין שתי אפשרויות, זה אומר ששתי אפשרויות הן זהות, עכשיו, איך תחליט ביניהם? זרוק מטבע. בהחלטות משמעותיות לחיים שלנו, אנחנו לא זורקים מטבע, אלא אנחנו מרגישים לאן ליבנו נותן. אבל זה תמיד בנקודות שאין לנו כלים שכליים להכריע. אם היה לנו כלים שכליים להכריע, לא היינו מתלבטים.
אבל ההתלבטות היא בין שכל לרגש. אתה מרגיש ששיבה אחת מאוד טוב לך, בתכלס ברעיון, אבל בדבר יש בשיבה אחרת, אתה לא מתחבר אליו ברגש. כאילו, מה תגיד שאני?
יכול להיות, אני לא יודע, אני לא בטוח.
עכשיו, יכול לך, יש יותר אפשרויות, אתה יכול להגיד שכל ורגש. יש רק שתי אפשרויות בין שכל לבין הרגש.
טוב, יכול להיות שיש סוג שונה של התלבטויות. אני חושב שרוב ההתלבטויות שלנו הם כאלה. החלטנו משהו, ועכשיו, איך ליישם את המשהו הזה, יש לנו כמה אפשרויות, ועכשיו יש לנו התלבטות. אז אנחנו זורמים עם הרגש, אבל אנחנו מכניסים את הרגש בצורה נכונה ונבונה לפעולה, אחרי שאין לנו כלים להחליט. בואו נמשיך. אמנם, על כן אין ראוי לומר שזאת היצירה, יצירת פרצוף בפני עצמו. זה תמיד השלמה של העולם השכלי. אמנם, אך יש להכחיש שהדברים גדולים ופעולות רבות יצאו לטובת האנושות החומרית והרוחנית על ידי מציאות הגש והשלמתו. ואפילו אם נאמר שאיננו דבר לעצמו, כי מחלשות השכל, אבל החוכמה העליונה בחרה זאת ההיחלשות לשימושה בעבור אותן העטבות הרבות שהרגש הער והמתפעל מסבב אותן. על כן, על פי ההיצעה העליונה, המחשבה העליונה, שניים הם. זאת אומרת, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. עכשיו בואו נחשוב למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן הזה שבאיזושהי נקודה אנחנו נעצרים ומפעילים כוחות אחרים. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו עם כוח, אם הכוח הזה הוא טוב, אז בואו שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, מנוע חזק בשכל. ואם הכוח הזה הוא טוב, אז שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מנוע אחר ברגש. אבל הקדוש ברוך הוא בחר לתת לנו שני מנועים מקבילים, ואנחנו צריכים לדעת מתי להכניס כל אחד לפעולה. למה זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? על כן, על פי העצה העליונה, המחשבה העליונה שניים הם. הרגש עם כל מציאותו הוא רק ממציאות כוח השכל שנתמעתה בהירותו, ויהי לכוח מדמה ומצייר. אבל הלא גדולות עשה ועושה בארץ לטובת ההשתלמות הרוחנית והחומרית. יש פה משפט, אני קורא אותו שוב. הרגש, עם כל מציאותו, הוא רק מציאות כוח השכל שמתמעתה בהירותו והיא לכוח מדמה ומצייר. הבנתם את המשפט הזה?
כן, הבנתי.
נו, תסביר, מה הבנת כל לפני שתשאל?
כאילו, אני חושב שהבנת, הבנתי. כאילו... הוא אומר שכל העניין, מאיפה מגיע כל הרגש והדמיון והכל, הכל גם נקרא בשכל בסופו של דבר. כאילו, זה סוג של מיעוט של השכל. זה לא שעכשיו...
מה זה מיעוט של השכל? מה זה מיעוט של השכל?
דבר שהוא גבוה מהשכל?
שכל שאתה לא יכול להסביר אותו בשכל המודע שלך. זאת אומרת, הדמיון והרגש הם לא מנותקים מהשכל, אלא הם כאילו צללית. מה? כן. הם צללית של שכל גבוה יותר שאתה לא לגמרי מודע אליו.
כמו אחוזרי כאילו?
כן. כן. זה בעצם השכל. עכשיו...
זה הרגש.
מה? זה בעצם העולם הרגשי והדמיוני של האדם. טוב, יש עולם רגש ודמיון מקולקל שהרב קוק מדבר עליו בשמונה קבצים, שהוא מביא, הוא מדבר שם על טומאת קרי לעומת חלום. חלום הוא כאילו יש לו, הוא חרב פיפיות. הוא יכול להיות חלום של טומאה, הוא יכול להיות נבואה. אז באמת עולם הדמיון הוא להוריד דברים, או להעלות דברים מלמטה. אז הוא מאוד בעייתי. אבל עולם הדמיון הוא תמיד צללית של עולם אחר. מה זה העולם האחר? אז אם אתה נקי, אם אתה באמת מיצית את כוח השכל המודע, עולם הדמיון והרגש הוא העולם שדרכו אתה יכול למשוך עולם שכל גבוה יותר. זאת אומרת, אם היה לנו רק שכל, היינו מתקעים בשכל. אם נכניס את העולם הדמיון מוקדם מדי, עולם הרגש והדמיון מוקדם מדי, זה אומר שאנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו למשוך דרכו עולמות שכל, עולמות גבוהים יותר. אבל כשאתה מכניס אותו בנקודה הנכונה, אתה יכול לדעת באמת איזושהי נקודה פנימית שאתה לא מודע אליה כרגע, שאתה לא מבין אותה, שאתה לא יכול להסביר אותה, אבל היא קיימת והיא נכונה והיא אמת, וביום אחד אתה תתחבר לשם לגמרי, ותוכל לגמרי להסביר לי למה הדבר הזה הוא נכון. הסיבה היא שמעל המבנה הזה של הרמב״ם, מעל השכל, מה קיים? דיברתי על זה באלול, זוכרים?
הרצון.
דיבר, נכון, קיים רצון. והרצון, והרצון הוא חלק אלוה ממעל. הוא איזשהו שיקוף שנמצא בי, שהוא עטוף, שאני לא מכיר אותו, אבל יש בי משהו שהוא לגמרי מלמעלה. אני לא נולדתי איתו באופן מודע וברור, כי אם הייתי נולד איתו באופן מודע וברור, אז בעצם לא היה לי מה לעשות בעולם הזה. נולדתי איתו באופן מאוד, מאוד גנוז, והתפקיד שלי הוא בעצם להביא כל פעם לקפוץ עוד מאוד רגע. והקפיצה הזאת היא חייבת להיות לא באמצעות השכל, כי השכל הוא סטטי, אלא באמצעות שתי רגליים. אם היה לי רק רגל אחת, אז הייתי עומד במקום, אבל יש לי שתי רגליים, יש לי שכל, וכשהוא יציב וחזק, אז יש לי גם עולם רגשי שיכול בעצם לקדם אותי לעולם מחשבתי גבוה יותר וקרוב יותר לקדוש ברוך הוא.
זה מקביל או לא?
מה זאת אומרת? מה מקביל?
הדוגמה שהבאת לי זה מה שההתעוררות והשכל הם מקבילים.
למה מקבילים?
אמרת שני רגליים.
טוב, אז אתה הבאתי שתי רגליים. לא, לא עניין שמקבילים, אז אל תיקח את הרגל והדוגמה בדרך כלל היא שתי רגליים, נכון, אני לא סתם הבאתי את הדוגמה שתי רגליים, אבל אם זה גורם...
בלי שכל יהיה לך התעוררות,
בלי שכל ההתעוררות היא תבוא מלמטה, רק עם שכל,
השכל עומד במקום. זה חטא כלפי מעלה, זה קודם אתה זן, אחרי זה אתה מרגיש, אחרי זה אתה מדמה.
לא יודע למה, קודם אתה זן, אחרי זה אתה מרגיש. נכון, כשאתה בן יום אתה רק זן, אחרי זה אתה גם מרגיש, זה נכון. אבל זה נכון שיש פה איזו התפתחות. אבל כרגע, כשאתה בתחומים מסוימים, כשאתה לומד גמרא, אתה לא מפעיל את החלק הזן שלך. אתה מפעיל את החלק השכלי שלך. אלא מה? כשסיימת את הסוגיה, סיימת, גמרנו, הכל נגמר, עכשיו אתה רוצה, אתה מרגיש לפעמים שיש פה עוד איזה משהו שאתה לא לגמרי מבין אותו.
אתה לא מתחיל מהזן, בגלל שאתה את החלק החומרי, רק חומר.
מה? כשאתה לומד גמרא
אתה מתחיל מהחלק הזה. אתה לא מתחיל מהזן כשאתה לומד
גמרא. אתה מתחיל מהחלק השכלי.
אתה מהמרגש. קודם אתה, יש לך חושים, קודם אתה קולט את הדף.
זה לא,
אחרי זה נכנס לראש, לדמיון,
זה לא נכנס לדמיון, לא, מה פתאום, אוי ואבוי. קודם אתה לומד, אתה מנתח, אתה מפעיל את הכוח הניתוחי שלך על הדברים. אתה לא מפעיל את הרגשות שלך. כשבאמת גמרא אתה מפעיל רגשות? בשלב הראשון?
איזה רגשות?
גם אני לא יודע, אתה אמרת.
לא, הרגשה חושים, לא הרגשה התעוררות.
בסדר, אז נכון שהמילים לא ייכנסו לי לראש, בלי לראות בעיניים, אבל העיבוד של המילים, העיבוד של המילים הוא לא קשור, ראיתי אותם, בסדר, עכשיו זה נגמר, בוא נאבד את התוכן, בוא נדבר על התוכן, לא איך התוכן הגיע לי לתוך הקופסה, עכשיו הוא בתוך הקופסה, איך אני מאבד אותו? אני מאבד אותו עם השכל, נכון? אלא מה? שהרבה פעמים, בכל הסוגיה הזה נכון, כשאנחנו בדרך כלל לא מגיעים לשם, השכל באיזשהו שלב רואים וזה שכל אלוקי, יש לו איזה נקודת סוף. מה שיקפיץ אותי קדימה זה עולמות אחרים. עולמות של דמיון ושל רגש. עכשיו, אנחנו בדרך כלל בגמרא לא נמצאים שם. בלימוד גמרא אנחנו לא נמצאים במקום הזה. לימוד גמרא בדרך כלל, ב-99% מלימוד הגמרא שלנו, אנחנו מאבדים את הגמרא דרך השכל. ב-99.9% מלימוד הגמרא שלנו, אנחנו מאבדים את הגמרא דרך השכל. וזה המקום לאבד, וזה המקום לנהל את הדיון, וזה המקום ללמוד, לומדים דרך השכל.
רגע.
אני חושב שיש פה איזושהי קריאת כיוון, שבאיזשהו שלב, השלב הזה לא חייב להיות בכל סוגיה, השלב הזה לא חייב להיות בכל שעה, בכל שנה, יכול להיות שהשלב הזה מגיע בשלבים מאוד מאוחרים, אבל באיזשהו שלב חייבים, אדם מרגיש, אני לא יודע, אני מניח שלכל אחד מכם זה קרה, אתה לומד סוגיה, ואתה לומד אותה, ואתה, בסדר, אמרת פשוט בסוגיה, אתה מרגיש שיש פה משהו עמוק יותר. אתה מרגיש את זה, עוד לפני שאתה יודע למה זה עמוק יותר, אתה מרגיש שזה עמוק יותר. אתה מרגיש שמשהו פה, זה ברמה הנמוכה, הנמוכה מאוד. ברמה יותר גבוהה, יש כלים איך לרומם את הלימוד של השכל להבנות גבוהות יותר. אני חושב שזה מאוד חשוב. היום זה חשוב בשני מישורים. אני חושב שהיום העולם, הישיבות הציונים מתחלק לשניים. או שמדברים רק על השכל, או שקם איזה ז'אנר חדש כזה שהוא רוצה ללמוד גמרא דרך הדמיון והרגש. דרך הדמיון והרגש הוא מוביל לשאול תחתיות. לשם הוא מוביל. באופן מיידי הוא מוביל לשאול תחתיות.
גם השכל מוביל לניתוק.
השכל מוביל לניתוק ולעמוד במקום. נכון, זה הרבה פחות נורא. הדמיון והרגש, כשהוא כשלעצמו, כשהוא מוביל, הוא מוביל את האדם לשאול תחתיות. דרך לימוד התורה היא קודם כל דרך השכל ודרך הניתוח. כשהשכל והניתוח היה מאמץ טוטלי ומוגבר ומוחלט, אז עכשיו יש מקום להפעיל את עולם הרגש והדמיון. זה נכון גם בלימוד גמרא וגם בלימוד אמונה, גם בלימוד אמונה ובלימוד מחשבה. הדבר הראשון שצריך להפעיל זה הכוח השכלי של האדם. אחרי שאדם מפעיל את הכוח השכלי שלו, יש כלים להפעיל את הכוח הדמיוני ואת הכוח הרגשי. אבל תמיד צריך לזכור שהם העולם שדרכו אנחנו שואבים שכל, והם לא הדבר בעצמו. כלומר, בואו נחזור לפסקה הראשונה, המלאכים, היה להם פה איזה נקודה נכונה. הייתה פה איזה נקודה נכונה. התורה היא שכל, הקדוש ברוך הוא, האלוקות מוגדרת ברמב"ם, במורה נבוכים, כשכל הפועל. ולא חלק על זה אדם מעולם.
זה נשמע טוב כי אתה אומר את זה כאילו לנו, אחלה, שכל זה טוב, אז יופי, אז נלמד עוד ונעשה חילוקים, זה אחלה. אבל אפשר לקרוא את הפסקה הזאת ולהבין בדיוק אחרת.
תקרא.
שכל זה דבר מוגבל. ואיפשהו הוא נגמר, מתחיל הרגש, אז בעצם המטרה הסופית זה
אבל
הרגש.
אבל תראה מה, איך הוא הגדיר מה זה הרגש, תקרא. תקרא איך הוא הגדיר מה זה הרגש. הרגש עם כל מציאותו הוא רק ממציאות כוח השכל שנתמעתה בהירותו והיא לכוח מדמה.
נו, כי אתה לא יכול לנגן מהרגש. אתה צריך קודם כל להבין בשכל איך זה עובד, להבין מה זה זיוף, ואז תנגן ויצא לך מוזיקה מטורפת. אותו דבר יהיה בכל עולם הרגש. יש לזה איזשהם חוקים, יש איזשהם כללים. אתה צריך להבין אותם, אבל בסוף המטרה זה הרגש. בסוף המטרה של הרמב״ם זה אולי להיות נביא. הרב הנזיר למד כדי להיות נביא. בסוף זה הרגש. אתה מחפש איזשהו חיבור, אתה לא מחפש כל היום לעשות חילוקים.
אבל אם אתה תלמד רק את הרגש, לא תגיע גם לרגש. אני חושב שהרב כן עובד, אז תגיע. אני חושב שהרב בכוונה לא אומר, מטרה של רגע, שלא אומר, תלמד דרך השכל. בסופו של
דבר
תגיע, אתה
חושב
את המטרה, לא תגיע.
אני חושב שכך או כך, אני לא רוצה להתווכח איתך פה ככה על השאלה הזאת, כי זו שאלה באמת, אני מוכן להשאיר אותה פתוחה. מה שאני אמרתי, זה שאדם מפעיל את הכוח השכלי שלו, וכשהוא ממצא אותו, הוא יכול להפעיל דמיון ורגש, שיורידו לו שכל חדש. ואתה אמרת, הוא יפעיל את הכוח השכלי שלו, ואז הוא יגיע לגולת הכותרת שזה הדמיון והרגש. כשתגיע לשם, נדבר. בסדר? טוב, נראה לי שאנחנו צריכים לעצור כאן. אז נכון? יש עכשיו שיעור של... זה אמור שיסתם ב-5:30, ככה...